מה נשתנה הפרק הזה מכל הפרקים? שבכל הפרקים התארח אדם אחד, בפרק הזה שני אנשים. שבכל הפרקים האורחים היו גברים, בפרק הזה שתי נשים. שבכל הפרקים התארחו מזרחנים, בפרק הזה אדריכליות. שבכל הפרקים דיברנו על המציאות, בין אם בהווה או בעבר, והפרק הזה מוקדש כל כולו לתוכנית עתידית.
השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בוריס גורליק.
שלום לכן, פרופסור עירית צרת נתניהו, וכן, שכחת את שם המשפחה שלך. חן שימוני, אני מתנצל.
אדריכלית כבר.
אדריכלית חן שימוני.
נכון.
שלום לשתיכן, קודם כל, שוב פדיחה, אני מתנצל, זה לא יורד בעריכה, הפדיחות שלי זה פדיחות של כל העולם. אז, וזה לא פדיחה הראשונה, אני חייב, יש לי וידוי קטן, עשיתי עוד פדיחה, וככה בעצם הגעתי אליכן. מה שקרה הוא שלפני כמה שבועות טיילתי ביפו, פתאום אני רואה איזה בית פתוח, אמרתי, בית פתוח, צריך להיכנס, לא? מסתבר שזה בית האדריכל, והייתה שם תערוכה של, לדעתי קוראים לזה אדריכלות בשביל הטוב, היו שם פרויקטים אדריכליים שמוקדשים לשיפור חיי הקהילות, שמה שמאפיין אותם זה שיתוף הקהילה עצמה עם הפרויקט האדריכלי. פתאום ראיתי פרויקט שנקרא שיקום חלב. ואז אמרתי, זה מעניין, איך זה קשור אלינו, ופתאום האוצרת מספרת לי שזה כן, זה סטודנטית לאדריכלות ישראלית, שעשתה פרויקט של שיקום חלב, ואני כזה מצחקק בפנים, לא בפנים, אני אומר, כן, יופי, אדריכלית ישראלית הולכת עכשיו לשקם עיר בסוריה, ואז היא מספרת לי איזה עבודה מצוינת נעשתה, וכמה עבודה עמוקה, ואני חושב, לא, עובדים עליי בעיניים, לא, כאילו, ואז אני אומר לה, תקשיב, אני רק רוצה להבין, היא לא באמת משקמת את חלב. זאת אומרת, לא, באמת אי אפשר. ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, לפחות אני לא מטומטם. והיא אומרת, אבל בשביל לעשות כזה פרויקט, נאספו כל כך הרבה נתונים, ונעשתה עבודה כל כך עמוקה. אני הייתי נותנת דוקטורט על העבודה הזאת, ככה היא אמרה, ואני עדיין הייתי סקפטי, אבל איכשהו צילמתי את המיצג, ובאותו ערב דיברתי עם עדי שוורץ, שהוא גם התארח פה בהסקט, וסיפרתי לו על הסיפור הזה גם בגיחוך, והוא אומר, מה קרה לך? ככה בדיוק עושים עבודה אדריכלית. זה עבודה מאוד קשה, צריך לאסוף הרבה נתונים, זה לא סתם ככה לצייר ציורים וגמרת. ואז אמרתי, יאללה, אני רוצה לדבר אתכן, ובאותו לילה, כל הדרך הביתה, אני שיננתי לי בראש את האימייל שאני הולך לכתוב. אז אני מקווה שאתם לא כועסות עליי שאני פקפקתי, ולכן כדי גם אולי לצמצם את הפקפוק של המאזינים, אולי תספרו באמת איך בונים, תכף נגיע לחלב מה קורה שם ומה אתם מתכננות, אבל איך ניגשים לפרויקט כזה אדריכלי של שיקום עיר, או כן, שיקום עיר בעצם.
בוא רגע, אני אתן איזשהו הגדרת מסגרת. לכן את הפרויקט הזה עשתה כפרויקט גמר, במחלקה לארכיטקטורה בויצו חיפה, וכפרויקט גמר אנחנו תמיד מעודדים אנשים ללכת למקומות שהם מסקרנים אותם, שמאתגרים אותם, להביע עמדה, בדרך כלל אקטואלית, פוליטית, חברתית, לא מעניין אותנו לעשות פרויקטים שהם רק nice to have, או זונים באיזשהו פארק או יער, אלא משהו שבאמת דן בחברה, בערכים, בשאלות הבוערות. וכן הפתיע אותי, בא עם חבילה גדולה שהייתה כבדה מאוד על הראש, שכללה את התשוקה שלה כאדריכלית לחקור, להסתכל, לתכנן, את הסיפור האישי שלה שהיא תכף תספר, זה בא באמת מהקישקה של הבטן, המקום הזה. הדבר השלישי, מהאובססיה שלה לחקור, היא פשוט עשתה חקירה בלתי נלעת, אני חושבת שלא הייתה מביישת שום מודיעין הכי מתקדם בעולם.
זאת חקירת אוסנט, נכון? זה חקירה של עוד גלוי, לא קפץ לסוריה במסווה של סוכנת ריקי.
אני לא יודעת אם היא עשתה את זה, אבל תאמין לי, איך תשמע.
היה על זה בדיחה בסטודיו.
אני חושבת היא הגיעה לכל המקורות האפשריים, כולל רעיונות עם אנשים, טוב, היא תספר בעצמה, אני לא רוצה להיכנס לזה, רק אמרתי שהמשולש של זה הוליד שנה מרתקת לגמרי עם חן. אני חושבת שלמדתי ממנה המון, זה מאוד עניין אותי כל התהליך, אז אני אתן לה...
ופה אני חייב, את ניכן שבתוכי חייב לשאול, זה בסדר שזה עד כדי כך תלוש במציאות? כי בינינו...
זה ממש לא תלוש במציאות.
זאת אומרת, יש, קיימת מציאות, אתן רואות מציאות שבה הפרויקט הזה מיושם בסוריה
בחלב. לא רק זה, חלב חריבה, יש צורך לשקם אותה, וכן תכף תביע את העמדה שלה, שהיא באה מהצד לא הפטרוני, כן? אני באה ואני מביאה בעצם את כוחות העל לשקם את המקום, היא רוצה לתת לאנשים כוח לשקם את המקום בעצמם. אולי זה הפרויקט הכי ריאלי שאני מכירה, הרבה יותר מפנטזיות אחרות שאני רואה חדשות לבקרים. זה כלים אמיתיים שאפשר איתם ללכת ולשקם את העיר. ואני מאוד מקווה שמישהו יראה את הפרויקט הזה, ויקח אותו לתשומת ליבו. אז אני אתן לכן לספר, כי אחרי שיתספר אני חושבת שזה יהיה יותר ברור.
אוקיי, כן, אז באמת איך נגיד, קודם כל שלום ותודה שזה, אני מקווה שאת לא מסמיקה מדי. אבל באמת... תקשיב, אני אין לי כלים לשפוט את זה מקצועית, אבל מבחינת האמביציה, סחתן. אז איך ניגשים בכלל את זה?
אני גם אמשיך את מה שירית אומרת, זה כבר לא משנה בעיניי התוצאה הסופית שהגעתי אליה, כי אני בעצם נתתי איזושהי הצעה על איך זה ייראה, אבל המהות והדרך והחשיבה וה... רעיון שעומד מאחורי התכנון, זה לגמרי, כמו שאירית אמרה, אפשר ליישם אותו, וזה בעצם, פיתחתי גישה לדרך לשקם, יותר מאשר אפילו המעשה עצמו, כי הפרויקט מציע בעצם לתת לאנשים בחלב, לתושבים, את הכוחות בעצם לעשות את השיקום בעצמם, שזה הגיע מתוך איזושהי נקודה שהגעתי תוך כדי מחקר שאני אתחיל קצת יותר אחורה על איך בעצם העיר הזאת בנויה, כי כשאני התחלתי לתכנן את הפרויקט בעצם לא ידעתי מה אני הולכת לעשות, וזה היה יותר סוג של עבודה תוך כדי תהליך, שהדבר הראשון זה היה באמת קודם כל לאסוף את כל הנתונים שאני יכולה ושהצלחתי לאסוף מכל מקור מידע שיכלתי להגיע אליו, ואז אחר כך לשים את כל הנתונים מול העיניים, ולהתחיל לפענח בעצם מה אני עושה ומה אני בעצם מציעה. אז רגע, בעצם מה שגיליתי...
סליחה שאני כותב אותך, תכף נגיע למה שגילית. אבל קודם כל, אולי למה? כי חלב זה לא עיר החריבה היחידה, יש הרבה. עכשיו, בכל מקרה, גם האוצרת בתערוכה שבה אני הייתי, תמיד זה ככה עלה, ויש לכן, יש איזה סיפור משפחתי מאוד מרגש עם הסיפור הזה, וזה תמיד כזה נשאר במין אניגמה כזאת. אז למה דווקא חלב?
אז סבא שלי נולד בחלב ב-1929, ההורים שלו וכל המשפחה שלו, האחים שלו, בעצם היו... נולדו בחלב, וזהו, כל הילדות שלי בעצם שמעתי את הסיפור, תמיד שמענו סיפורים על חלב. שנה נראה לי לפני הפרויקט מר, סבא שלי נכנס לבית אבות, למשען, בגיל 88, ושהם נכנסו בעצם לבית אבות, אז נותנים לדיירים החדשים לספר את הסיפור חיים שלהם, וישבתי שם והקשבתי לו, נראה לי פעם האחרונה ששמעתי את הסיפור שלו, הייתה אז, כי הוא נפטר לפני חודש וחצי, טרי מאוד. אז בעצם הקשבתי לסיפור, ושוב פעם זה עידד בי, כל הזמן שמעתי את זה, כל הילדות, כל החיים שלי, שמענו סיפורים, אבל זה היה בדיוק בנקודה כזאת שאני צריכה לבחור פרויקט, והוא העלה לי את הכל כזה, וחשבתי על כל מה שהוא אומר, והוא סיפר שם בעצם על כל הסיפור חיים שלו, גם מאז שהוא זוכר את עצמו בתור נער בחלב, ואת העלייה שלו לארץ, שהוא עלה ברגל, ואת הסיפור שלו שהוא אחר כך נפצע במלחמת העצמאות. אז ככה הסיפורים האלה מלווים אותי באמת כל החיים, והחלטתי שזה משהו שאני לא יכול, שוב, הוא מספר סיפורים מהמבט שלו, ואני קצת שומעת אקטואליה, ואני מבינה שהמצב שם הוא שונה לגמרי ממה שהוא מתאר ומה שהוא מספר, והפער הזה היה נראה לי איזשהו משהו ששווה שנייה אחת להסתכל עליו, ואני חושבת שהיה לי הזדמנות לקחת שנה לעשות פרויקט גמר, שזה בעצם היה עבודת שורשים כזאת, שגם בעצמי למדתי, וגם הפתעתי אפילו את המשפחה שלי, ואת סבא שלי, ואח של סבא שלי, שעד היום הוא ראה אותי לפני חודש וחצי בלוויה, והדבר היחידי שהוא דיבר איתי עליו זה חלב, אז ככה שבאמת זה השפיע על כולם, ואני גם חושבת שכל הדברים שהוא היה אני לא בטוחה שהרבה אנשים יוצא להם הזדמנות לשבת, להקשיב לסבא שלהם לסיפורים, וגם לדמיין תמונה, כאילו זה בדרך כלל נשאר בגדר הסיפור, ואני כאילו עכשיו יכולה להגיד שקיבלתי הרבה מראות ויזואליים, גם לדברים שהיו שם, וגם מן הסתם למראות שיש שם היום. זה...
אין ספק, זה לשבת לדבר עם סבא ועם סבתא, זה כל אחד צריך לעשות לפני שזה מאוחר.
ממש.
אבל תגידי לי, ומה לפני מלחמת האזרחים הזאת, שכבר כמה, זה מלא שנים כבר.
כן.
מה הייתה החשיבות שלך בסוריה המודרנית?
חלב העיר הכי מאוכלסת בסוריה, והיא השנייה בגודלה אחרי דמשק. נפת חלב לפי דעתי אפילו יותר גדולה, והיא הייתה עיר מורשת, היא הייתה עיר שהוגדרה לאתר למורשת לאומית על ידי אונסקו, זה עיר שהייתה, אני חושבת חשיבות לא רק לסוריה, אלא בכלל לתרבות הערבית, והיה שם ממצאים גם מבחינה אדריכלית וגם מבחינה תרבותית, אז היה שם ממצאים אדריכליים של אלפי שנים, יש שם מצודה היסטורית עתיקה, יש שם כל מיני מרחצאות ומדרשות וכל מיני, אפילו גם התרבות היהודית.
ומה יש היום?
קודם כל, אני שנתיים קצת אחרי הפרויקט זמר, אז אני יכולה להגיד לך מה היה לפני שנתיים,
בצורה
יותר מודעת. אז לפני שנתיים, 32% מכל המבנים בחלב בעצם נמחקו, נהרסו. 32% מכלל המבנים בעיר, שזה בעצם יוצא בסביבות ה-100,000 מבנים, משהו כזה, והיה שם הרבה מאוד אנשים, בעצם מהתוצאה, אנשים עקורים, חסרי בית, שהפכו להיות היום מה שראינו אותם כפליטים, ומבקשי מחסה, והמצב שם, אני קראתי לו מהפער של מה ששמעתי לבין הפער, מה שיש שם היום, מה שגיליתי שיש שם היום, זה ממש נראה כמו איזשהו עיר רפאים גם. האמת ששוב פעם, זה קצת מחולק, כי מחצית מחלב, זה מה שהתחלתי להגיד, שבעצם מהפרויקט עצמו, יש שם, הסתכלתי על המפה של חלב, ואז אתה רואה שהמפה היא מחולקת על ידי הנהר, ויש צד מזרחי וצד מערבי, ובצד המערבי אין שום פגיעה. מה שאתה רואה שם זה אנשים חיים רגילים לגמרי. עשיתי אפילו איזשהו בדיקה כזאת של באינסטגרם, לראות אפילו איך אנשים חיים ברמה של מים מעלים, ואתה רואה אנשים מהצד המערבי מעלים שהם מצטלמים, ויש אירועים, ויש חתונות, ויש, לא יודעת, נראה לי תמונות של אנשים אוכלים גלידה ברחובות, זה עולם אחר, זה כאילו נראה שהם צלמים אותם פה, באקו, ומהצד השני אתה רואה אנשים שאין להם איפה לגור, העיר הרוסה, היא נראה כאילו אין שם כלב וציפור ברחוב, אז המציאות שם היא...
מה זה הגבול הזה, מזרח מערב? מה זה, עדות שונות?
זהו, קודם כל, לא בדיוק עדות שונות, אלא יותר תומכי ממשל אסד ומורדים, שזה בעצם היה הדבר הנורא העיקרי, שוב פעם, אני אתחיל קצת יותר מההתחלה, כי צריך להבין את המשמעות של איך שזה בעצם העיר בנויה. אני לא ידעתי, ששמעתי על המרד ועל המלחמה ועל זה, מבחינתי זה היה הכל חלב, לא היה לי מושג איך זה באמת מתחלק, אבל כשהסתכלתי על תצעות לפני המלחמה, אז היה אפשר לראות את העיר העתיקה, בעצם חלב בנויה כעיר גרעינית, יש את הגרעין שהתפתח סביב המצודה, יש את העיר העתיקה, ואחר כך כל העיר התרחבה בצורה מעגלית כזאת, כמו מעין טבעת, ובאמצע מחולק נהר. אז הנהר בעצם מחלק את זה לצד מערבי ובצד מזרחי, כמו שאמרתי, ובצד המזרחי ראיתי, ממש רואים את זה בטאצ'ה, בצילום אוויר, צפיפות נורא נורא גדולה, לעומת הצד השני, שנראית עיר מערבית לכל דבר, בתים פרווריים, כאילו זה היה ממש, כאילו ויזואלית, אתה פתאום קולט שהעיר ממש לא רק מחולקת מזרח מערב, מורדים תומכים, לא משנה מה, היא ממש בצורה פיזית, אפשר לראות את זה, זה מאוד, מאוד נוכח באיך שהעיר בנויה. ושנכנסתי קצת יותר לעומק, אז גיליתי שבאמת 40% מהשטחים בצד המזרחי, הם בעצם בנייה בלתי חוקית, זה שטח ציבורי, שפשוט אנשים החליטו להתיישב ולבנות את העיר בעצמם.
איך בודקים את זה? מתוך ישראל.
אז זהו, שהאמת זה היה, כמו שזה היה מצד אחד עבודה מאוד מורכבת אדריכלית, מצד שני מאוד מורכבת מחקרית. דיברתי, כמו שאמרתי, עם כל בן אדם שיכלתי לדבר, אם הגעתי לאן אביטד של אונסקו וחקרתי וראיתי את הצעות, הסתכלתי כמעט על 150 תצלומי אוויר שהיו במהלך התקופה שצילמו שם, גם גוגל ארת וגם אונסקו בעצם עשו צילומי אוויר, ועשיתי השוואות והתחלתי לראות את איך העיר בעצם לאט לאט נמחקת במשך הזמן, אתה ממש רואה את זה על ציר זמן כזה, שהעיר לאט לאט נהרסה ונמחקה, ואז אתה מתחיל לחקור על מה היה שם לפני זה, אז הרבה הסתכלתי על תוכניות עבר, שהיו אמורות להיות תוכניות עתידיות לגבי העיר, ושם גם יש, זה חברה, משרד אדריכלים גרמני, שקיבל את הפרויקט הזה, שזה היה בעצם, היה אמור להיות ב-2010, ומשם גם עליתי הרבה מידע שהיה לפני המלחמה, ומידע שאחרי המלחמה, אז כמו שאמרתי, זה כל מיני גופים שמחזיקים בנתונים, כמו נסקו, וכל מיני כתבות, ואנשים עצמם שמשתפים את החוויות שלהם משם, אם זה בטוויטר, ואם זה בפייסבוק, או כל מיני ערוצים של רשתות חברתיות, עיתונים, כתבות, מאמרים, חוקרים, היה כל מיני כנסים באירופה, שגם דליתי משם המידע, ראיתי אפילו כמה סרטונים שהיו מתוך כנסים כאלה ואחרים, אז ופניתי לאנשים באופן ספציפי, כאילו מי ש...
את לוקחת את הסרטונים והתמונות, וממש כמו בסרטים, את שמה כזה על קיר ענק ומנסה לחבר.
בדיוק, בדיוק. כמו חמל כזה, שזה מלא תמונות ומלא אימג'ים מכל הזה, מכל מיני תקופות, מכל מיני אנשים, מספרי טלפון, אנשים, פרצופים, תמונות. אפילו עקבתי אחרי כמה אנשים שהעלו ממש את הסיפור האישי שלהם ברשתות החברתיות, של ילדים, והיה בניו יורק תערוכה ל... כל מיני דברים
שהשפיעו עליי. דיברת ממש עם תושבים של היום, של חלב?
כן, למרות שקיבלתי די, קיבלתי ברקסים, בוא נגיד ככה, זה לא היה כזה פשוט, ניסיתי להגיע בעיקר משרדי אדריכלים, כדי להבין על המצב שם מבפנים, שלחתי מיילים, עקבתי אחריהם, עשיתי חקירה, אז ממש היה שבא כזה, זה כן היה לעקוב. זה ממש היה לעקוב, ולצערי לא קיבלתי הרבה מענה, בעיקר מהתושבים שם, זה היה יותר דווקא מגופים. גם בארץ פניתי לכל מיני חוקרים ואנשים שמתעסקים כן במזרח התיכון, וכן יש להם קצת יותר מידע, וכן נוגעים גם בארץ, גם לסוריה, משפחות שם וזה, אבל גם זה לא היה כל כך, לא היה כל כך היענות שסטודנטית ישראלית רוצה לבוא ולדבר על חלב, זה היה כזה, קצת לשמור מרחק ממני, אבל כן.
אני מנסה ליצור קשר עם תושב בירות, לדבר על איך זה להיות היום, זה בלתי אפשרי, יש למישהו שמנסה לתווך, אנשים פוחדים, פוחדים פחד מה זה לדבר עם ישראלים.
נכון, בדיוק, אני אפילו קיבלתי תגובה אחת, על כתבה שהתפרסמה בארץ על הפרויקט, אז זה היה גם בגרסה באנגלית, ומישהי משמה מיכל רשמה שהיא תושבת חלב, אחת מהתגובות שהיא תושבת חלב, ואמרה לי, אל תתעסקי, את ישראלית, תתעסקי בעניינים שלכם, אנחנו נדאג לעיר שלנו. אז ככה התגובות היו, אתה יודע, מצד התושבים, שוב פעם, גם אני מאמינה את זה, כי הם גם לא מאמינים כל כך בכל דבר שקשור, אתה יודע, לצדדים פוליטיים וזה, הם לא מבינים את המקום שאני מגיעה ממנו, וזה לגמרי לגיטימי, אני לא נעלבת טוב, מזה, אבל...
כשאת גרה בעיר הרוסה, את לא מאמינה לשום דבר ולאף אחד, זה בטוח.
בדיוק.
אוקיי, אז אספת את כל הנתונים האלה, ועכשיו את אומרת, אוקיי, אני לא יודעת מה היה פעם.
היא לא אספה את כל הנתונים האלה, זה היה כל השנה, וכל פעם גילוי חדש, אנחנו פשוט דאגנו לשלומה, כי היא נכנסה ל... אובססיה מטורפת, כל שנייה היא מצאה איזה נתון ואלפי מפות וצירופים כמו איזה פאזל ענק, זה היה מדהים בעצם.
אז זה בעצם לנסות לפגוע במטרה נעה, שכל הזמן המציאות משתנה.
נכון, כל הזמן המציאות השתנתה וגם כל הזמן מידע חדש משפיע עליי בצורה שעוד שכבה בפרויקט ועוד שכבה ועוד שכבה.
אבל עדיין, אוקיי, אז בואו נדבר קונספטואלית, לא כרונולוגית. יש לנו, אנחנו יודעים פחות או יותר מה היה הפעם בעבר המפואר, אנחנו מגלים כל פעם טפח חדש של מה שקורה היום, ועד כן את יודעת לאן את רוצה להגיע בסוף, נגיד שיקום המקום והקהילה. איך עכשיו את מתחילה לחבר את הקווים האלה, מהיום לאחר כך?
זה שאלה קצת שקשה לשים עליה את האצבע, כי אתה לא יודע באיזה נקודה זה מגיע ומתי זה מתבשל לכדי איזשהו סוג של הצעה או פתרון, אבל זה היה משהו לאורך כל השנה ש...
לא, לא, אבל זה אפילו שאלה קונספטואלית, כי אני מניח, אני מאמר שרוב המאזינים להסקט הזה הם לא אדריכלים, אז איך בכלל... קונספטואלית ניגשים לזה, מה את אומרת? יש לי איזה וקטור, איזה שינוי שצריך לקרות ועליו מלבישים פעולות? איך עושים את
קודם,
זה?
קודם, אני יכולה להגיד שזה כמה רובדים שלקחתי, שאני חושבת שהם היו חשובים לי, אחד זה המצב הפיזי של העיר, הנתון, הסתכלתי על ההריסות, הסתכלתי על מה שבעצם, איך העיר הזאת נראית, שממנה לקחתי גם כמה דברים, אחד זה בעצם את הפעולות, פעולת דיקור הזאת ששם החלטתי להתערב בעיר מבחינה אדריכלית, זה בעצם היה שטחים שנהרסו, והחלטתי שמשם בעצם החורים האלה, שטחים שנהרסו בעיר, החלטתי שם הכי נכון לי להציע איזושהי פעולה אדריכלית, ודבר שני, הסתכלתי על התרבות שם, כמו שאמרתי, על זה שהם בנו חציר בעצמם, וזה שהם עשו דברים בצורה בלתי חוקית, וגם עצם זה שיש שם עכשיו ערימות של פסולת מטורפת של חומר גלם, בסופו של דבר, שהחלטתי לקחת לטובת הפרויקט, ולהציע הצעה של מחזור שלו לתוצר של חומרי גלם חדשים, בעצם לסוג של לתת להם אפשרות לעשות... בנייה עצמית מחדש. שוב, גם חשוב להגיד שבגלל שזה היה, שכל התושבים, 40% מהעיר נבנתה בצורה בלתי חוקית, ולרשויות שם ולממשל לא היה דרך לעקוף את הדבר הזה, אז כשזה קרה כבר ההרס והמלחמה הזאת, אז גם לא היה להם שום אינטרס להחזיר אותם. אז בעצם המצב היה שאין להם כל כך לאן לחזור, הם אפילו הציבו שם מכל מיני מקורות שקראתי וראיתי גם אנשים שממש סיפרו את הסיפורים האישיים שלהם, היה שם מחסומים בעיר שאנשים בלי טופס, שזה כמו איזשהו מסמך שיש לך נכס בטאבו שם, אתה לא יכול להיכנס בכלל לשטח שם, אתה לא יכול אפילו לראות אם נשאר לך ציוד שלך, אם נשאר לך ריהוט שלך, והקטע האבסורד זה שאנשים ברחו משם והשאירו את הדברים בבתים שלהם, ואין להם אפילו את הדרך ללכת ולקחת את המסמך שנמצא בתוך הבית של עצמם. אז זה, הסיפורים האלה בעצם הובילו למצב שהייתי צריכה לחשוב על איזושהי גישה אחרת, שאתה לא רואה אותה היום כשמשפים עיר.
אז יש את השאלה עכשיו.
הייתה איזושהי היפותזה של קונספירציה, שהמטרה של ההרס הזה הייתה בין השאר לפנות את אותה אוכלוסייה מתוך העיר.
לא מן הנמנע. אבל יש לי שאלה דווקא אלייך, פרופסור צרף נתניהו. בכלל, גישות בהיסטוריה, אירופה נחרבה גם, המון ערים באירופה נחרבו, למשל ורשה ופראג נחרבו לחלוטין כמעט, והבניינים שהוחזרו as is. זאת אומרת, היום רוב הבניינים שאנחנו רואים, ככה לפחות שמעתי בוורשה, הם בניינים נראים שנראים מאוד עתיקים, אבל הם נבנו אחרי מלחמת העולם השנייה, ואילו בברית המועצות, איפה שאני גדלתי, עיר נחרבה, נחרבה, יופי, אז בונים עכשיו בתים חדשים, וכל ההיסטוריה הדריכלית נמחקה. בעצם, קודם כל, האם יש גם גישות ביניים, ולאיזה גישה ניסיתם לכוון פה בדבר הזה?
זו שאלה מאוד טובה, כי ההתחלה שלכם הייתה בעצם מה זה שיקום. האם זה סוג של שחזור, כמו שאתה אומר, יש תרבויות שונות, שפשוט החזירו את המציאות, גם, בוא נגיד בירושימה, כן? גם פשוט בנו את העיר מחדש, כמו שהיא הייתה. זה עניין של תפיסה תרבותית. בדרך כלל זה נכשל, כי אתה אף פעם לא יכול להחזיר לא את התושבים שהיו, לא את המציאות, לא את התרבות, ולא את דרך החיים שהייתה. בניינים לא עושים את זה. הדרך הקיצונית השנייה היא פשוט למחוק ולבנות מחדש הכל, כמו שתיארת, ויש לנו כרגע הזדמנות, יש פוטנציאל, יש שטחים רגעים, ונבנה את העיר מחדש. הדרך הנכונה היא דרך ביניים, כי יש המון דברים בתוך ה... זה כמו נייר, שאחרי שציירת עליו, הוא משאיר בנייר סימנים. הסימנים האלה הם חלק מהזהות של מקום, זה ה-DNA של המקום. אתה יכול לבנות מחדש, אתה חייב להתייחס ל-DNA, ואז השאלה איפה הוא מצוי, בתשתית של הרחובות, במוקדים הדתיים, במבנה הציבור, בעצם באיזושהי הוויה של זיכרון שלי, איפה אנחנו מוציאים את המקום הזה, שאותו אנחנו משחזרים, בלי לעשות חיקוי של מה שהיה. חיקוי של מה שהיה עד היום, עם צייח מוזיאלית, מרכזי ערים, והם לא עובדים כמו שהיינו רוצים שהם יעבדו. השילוב הזה, האיזון הנכון, הוא בעצם הדרך הטובה לעשות את זה.
ומה בעצם ה-DNA התרבותי בחלב?
מה שחן עשה, בניגוד לאגו של כל הדריכל, כי אנחנו נורא מגלומני ואוהבים לתכנן את כל העולם, היא שמה את האגו הצידה ואמרה, אני נותנת להם תשתיות, אני נותנת להם, מלמד אותם איך לבנות, איך לקחת מפעל הרוס ולהפוך אותו למפעל של שחזור פסולת, ושהם יבנו בהיגיון שלהם, לא ישחזרו, יבנו מחדש את הרחובות, את הבתים, כמו שהם עשו פעם, אנשי בניין.
מה שנקרא בארכיאולוגיה שימוש משני. לוקחים הריסות, עושים מהם בית.
לגמרי. ואותם הריסות, וזה מה שיש להם כרגע. מה שהיא חשבה שה-DNA, זה בעצם הרשת של הרחובות, והמוקדים העירוניים, השטחים הפתוחים שהיא לא נגעה בהם, מוקדי החינוך, היא בעצם ניסתה על סמך הרשת הזאת הציבורית, להקים מחדש את המרקם, את הרקמה העירונית, בלי אותם שגיאות שהיו קודם, זאת אומרת, בלי לבודד אזורים כגטאות. אבל גם, ואתה יודע, במינון מאוד עדין, מאוד קשה לאדריכל לא להחליט, שהוא רוצה כאן את הציר הגדול, וכאן את החזית ים, וכאן, אלא פתאום להגיד, אוקיי, אני נותן להם חופש לעשות מה, זה הדבר הכי קשה לדעתי לאדריכל, לשחרר במקום הזה. ולכן יש אמביציות בתור אדריכלית, והיה להם מאוד קשה לשחרר ולא לתכנן. אלא לתת להם כלים לתכנן. עכשיו הרבה גם
לא הבינו... אני קראתי על איזה פרויקט שיקום שבו האדריכל בנה לאנשים חצי בית, בתוך כוונה שיהיה להם איפה לגור, ואז את החצי הם יבנו איך שבא להם.
כן, אבל זה נעשה מסיבות כלכליות, וזה מאוד הגיוני, זה בעצם...
שאלה, גם?
זה מאה. דרך אגב, הוא קיבל את פרס... אותו אדריכל, על הפטנט הזה, והוא בעצם בנה שלט שאפשר לצמוח לתוכו. אבל גם שם הוא נתן חופש גדול, נתן לו לבחור בין אמבטיה לדוד שמש, בין, כאילו, מבחינה כלכלית, מה שמעדיף באותו רגע. ולא הרבה אדריכלים, גם במקום הזה משחררים, וגם אצלו העיצוב מאוד קפדני. Okay. נשאר במסגרות וחזרתיות.
למרות שהוא עשה כמה פרויקטים כאלה שהוא שינה אותם ממקום למקום, אבל הפרויקט שאתה מדבר עליו היה בצ'ילי, וזה היה גם אחד התקדימים שבעצם בחרתי להסתכל עליהם גם בפרויקט, ו... הוא ממש נתן להם איזושהי תשתית כבסיס של איזשהו בית, שאולי חציו, רובו היה עם תשתיות, אבל חצי הבית בעצם לא היה בנוי, שכן יהיה להם גם את המקום שלהם לבנות, וגם כרגע אין להם את היכולת לתחזק את הבית, וגם לשלם על הבית, אז בעתיד לתת להם את האופציה לגדול, ובעצם להרחיב את המשפחה ואת התא המשפחתי. אז, אז אני עשיתי את אותו דבר רק בגדול יותר.
אוקיי, אז בואו נחזור לך, אז מה עשית בעצם? מה התוכנית הגדולה? תוכנית הפעולה, זה אפילו לא תוכנית עיר, זה תוכנית פעולה, אני מבין.
נכון.
מתודולוגיה.
בדיוק. המתודה שלי הייתה בעצם לקחת את השטחים שנפגעו, שנהרסו. בעצם, אם מסתכלים גם בתצ"א, אז אפשר לראות ממש חורים ברקמה העירונית. ובעצם שם החלטתי לתת מענה, אני קוראת לזה לכל תשתיות, אבל זה גם שירותי רווחה, וחלק מהתכנון היה גם לתת להם כל מיני סיוע של חדרי אוכל, מוסדות חינוך, אזור רווחה כמו מרפאות ופיזיותרפיה, כי אנחנו יודעים שיש שם הרבה אנשים שנפגעו פיזית, מסגד כבית תפילה, כל מיני דברים שמעבר לבית אתה צריך גם בשביל הרוח חלק מהשיקום. אז זה היה בכמה פרמטרים, כמו שאמרתי, אחד זה היה באמת הפיזי, המפעל הזה, איזשהו, לאמץ איזשהו מפעל, דרך אגב זה מפעל שהתבססתי על מפעל קיים שיש אותו בארץ, שהם עושים שימוש גם פסולת בניין, ומביאים את זה לרמה של תוצרים, 100% מחזור, ומביאים את זה לרמה של תוצרים שאפשר לקחת אותם ולבנות עם זה, גם תשתיות עירוניות, גם לדוגמה כבישים ודברים כאלה, וגם פיזית בלוקים, וממש לבנות מזה את הבניין עצמו. אז מצד אחד היה את המפעל, מצד שני היה את הרווחה, ומצד שלישי היה את התשתיות, ומתוך זה גם, כמו שירית אמרה, ניסיתי באמת לשמור על גם על השטחים, שוב פעם, העיר שהייתה מתוכננת לפני זה, כמו שאמרתי, בגלל שהיא תוכננה לידי התושבים, היא לא באמת הייתה מתוכננת. אז היה שם חוסר בהרבה מאוד דברים, וגם כל מה שאנחנו קוראים לו אזורי תעשייה, שאנחנו בתור חיפאים מבינים את זה היטב, אז כל האזורים בעצם המזהמים, הדברים מוסדיים של אזורי צבא, מפעלים, כל מיני דברים כאלה, היו בצד המזרחי, מן הסתם לא בצד המערבי של של האנשים הנאורים שם, זה היה יותר בצד של האנשים עם הפחות אמצעים, עם האנשים שאין להם את אין להם שם, שוב פעם גם היה שם מחסור נורא גדול במוסדות ציבור ודברים כאלה, שגם זה בדקנו מתוך הקריאה שלי של השטח ושל מה שאתה רואה, אתה רואה פילוג מאוד גדול שבצד המערבי אתה רואה מסגדים, בתי ספר, חינוך, כל מיני תשתיות ציבוריות מוסדיות שנתנו להם שירותים, ובצד המזרחי לא היה כמעט כלום. אז חלק מהשיקום החלטתי שזה בעצם הדברים שאני כן מתכננת, אבל נותנת לעיר להתפתח בצורה אורגנית כמו שהיא התפתחה עד המלחמה. ובעצם גם כאילו הפרויקט עצמו בעצם מציע, כמו שאמרתי, את שלושת המרכיבים האלה בשביל שיקום, אבל הוא מראה איך אפשר לעשות את זה כל פעם בצורה אחרת. אז פעם אחת זה במקום יותר קטן, כמו איזה בניין אחד שנהרס בתוך שכונה, אז מה יכול להחליף אותו בניין אחר שבעצם נותן את המענה הזה, ופעם אחרת זה היה באיזשהו אזור שהוא כולו נהרס, אז לקחתי מתחם והראיתי איך הדבר הזה משמש לחמש שכונות, חמישה אזורים סביב המתחם הזה, ופעם אחת זה היה באמצעות גשר, כל מיני, שוב פעם, גם החשיבה שלי הייתה זה איך, כאילו מה קורה כרגע, איך אני משקמת, אבל מה אני משאירה אחריי, ואיך זה יכול להיות משהו גם לעתיד שלהם. אז לדוגמה, הראיתי סיטואציה של פארק שנשרף ונהרס במרכז שכונה, ועשיתי איזשהו גשר שהוא משרת את כל התשתיות בעצם נמצאות על הגשר. העמודים שמחזיקים את הגשר זה מגדלי תשתיות, שגם משקמים את האדמה ואת הקרקע, ובעצם מחזירים את צמחייה ואת הפארק הזה להיות פארק, ואחר כך זה הופך להיות איזושהי טיילת אלית שיכולה להישאר גם לשימוש יומיומי של התושבים, ושזה איזשהו ערך מוסף.
והכוונה שאת כל העבודות האלה גם, הרי עבודת בנייה זה עבודה מקצועית. במלחמה מן הסתם הרבה אנשים נעלמו, בעיקר גברים נהרגו במלחמה, אז מי לפי התוכנית הזאת הולך לבצע את כל העבודות האלה? נגיד החומר גלם אמרנו יש שם במקום.
אתה מדבר על על ההצעה שלי מי יבנה את ה...
כן.
מי יבנה את ה... תשמע, זה, שוב פעם, כמו שאמרתי, זה גישה, צריך להשקיע משאבים עצומים כדי, קודם כל, גם אונסקו משקיעים בזה, כי גם שאנשים הופכים להיות פליטים, מישהו צריך לדאוג להם גם במקומות שמגיעים אליהם, ומן הסתם שהמטרה היא להחזיר את האנשים לארץ, לאדמה שלהם, ולמקום שהם רוצים להיות בו ורגילים אליו, ובסופו של דבר, משאבים גם ככה יוציאו על לטפל גם בבעיה שבעצם יש עיר חרבה, שלא נדבר על זה שזה הייתה עיר לאתר למורשת לאומית של אונסקו, אז על אחת כמה וכמה המטרה היא לשקם. אז אני מציעה את ההצעה הכי זולה כביכול מתוך כל האפשרויות שיש לשיקום, אז מי יעשה את זה? זה מבחינתי...
לא, כי לרגע התחלתי לחשוב שאולי התוכנית שלך גם... כוללת את זה שלא רק מהחומרים שיש לי במקום, אלא גם אנשים, אבל בסדר, אני מבין שזה...
לגמרי גם האנשים, אני מתייחסת לאיזושהי תרבות שנבעה מתוך המקום, לא הנחתתי לאנשים שלא מבינים בבנייה, או שלא בנו יום בחיים שלהם, בואו תבנו בית, אני לא... בוא נגיד שאם זה היה קורה במדינת ישראל, כנראה שזה לא הייתה ההצעה שלי, אבל בגלל שזה חלק מהתרבות שלהם, מהערכים שככה הם בנו את איפה שהם גרו, אז מבחינתי זה היה איזשהו פתרון שהוא הצעה יותר מיידית גם למה שקורה, וגם בעצם לא, כמו שאירית אמרה, לא להשליט איזשהו משהו פטרוני כזה מלמעלה, שמישהו אחר בדרך כלל, גם לא אדריכלים מקומיים אפילו מתכננים את הערים שנפגעו, אלא לוקחים אדריכלים, אדריכלי על מאירופה או מכל מקום אחר, שלא בהכרח בחלק מהמקום ומהתרבות, ונותנים להם לתכנן. אז חשבתי על איך אני יכולה בעצם לקחת את הכוח של התושבים, ולתת להם את הכוח חזרה.
אז אוקיי, אז אם ככה בואו נשחק קצת בנדמה לי, כי, אבל לא לגמרי, כן? נניח, אני שואל אותך, או את שתיכן, כסף לא, זה לא בעיה. את הפוליטיקה אי אפשר לשנות. אנחנו, אני חושב שנסכם, ונסכים על זה שתושבי חלב לא ירצו לעשות פרויקט ישראל. אבל אני אומר, יאללה, המלחמה נגמרה, כסף לא בעיה, איך אפשר לקדם את זה ולהביא את התוכנית הזאת לכדי השלמה, או לפחות להתחיל אותה?
אני רוצה רגע לומר משהו, הערך הגדול של העבודה היא ביכולת ללמוד מקום מכל המדיות הקיימות היום, ולעשות בעצם סוג של קומפילציה, שזה איגוד של מידע, למשהו שאפשר לעבוד איתו, שזה בעיניי הדבר המדהים בעבודה הזאת, זה גם אמירות של אנשים וזה גם פיסות מידע. היום העודף מידע לא מאפשר לנו תמיד, לדעת לעשות את השכם הזה, ולהבין משהו מקטעי דברים. בעיניי גדול מאוד באמירה הזאת של עבודה, שאומרת שאפשר היום להסתכל על כל מקום, בכל קטע, ולהבין אותו בדרכים שונות, על ידי זה שאתה לוקח פירורי מידע, ומאגד אותם למשהו ברור בדרך שלך. אף פעם זה לא
דבר. אבל זה, אני מבין את זה, וזה...
אני אומרת, ברגע שאני משתמשת באותה מדיה, להעביר את התוכנית הלאה, הרי זה לא בצורה קונבנציונלית, זה לא שהיא תלך לאונסקו ותגיד להם, הנה יש לי תוכנית, חבר'ה, אפשר לשקם את חלב, אלא דרך אותה מדיה, שאספה את המידע, לדעתי היא צריכה להחצן את הרעיון הזה, בדיוק בדרך הזאת, צריכה להגיע לאותם אנשים ולדבר, והיא צריכה להפיץ את זה בכלי המידע, ולהגיע לכל מיני אנשים שגופים, ומוסדות וימי עיון ואני לא יודעת מה, בדרך הזאת של בעצם לדעת לפזר את המידע הזה שהיא צברה, להגד אותו חזרה ולהעביר אותו באותה מדיה, בעיניי זה מרתק, כי זה באמת לא הדרך הרגילה, זה באמת לא הדרך הקונבנציונלית, ואנחנו לא הולכים כאן בשום תלם ברור, כן? זה חוצה לדעתי את הגבולות הפוליטיים, זה משהו מרתק ביכולת של העולם היום להעביר מידע, לחשוב עליו ולדעת לקמת אותו וליישם אותו, לא בכלים הרגילים, לא בכלים הקונבנציונליים. כל החשיבה היא פה לא קונבנציונלית, היא לא מדברת על חוקי תכנון ובנייה, היא לא מדברת על שלביות, היא לא מדברת על המון דברים שאנחנו מכירים. ולכן גם המתודה שאתה אומר, איך בעצם הולכים ליישם את זה, צריכה להיות באותה דרך. זהו, בשביל זה היא תירשם לדוקטורט.
אני חש פה לחץ קל.
כן. תשמע, זה הרבה מעבר לפרויקט הזה, הדרך הזאת של הסתכלות על העולם היא חדשה לנו, כי היא באמת יכולה, אולי לא לך, כי אתה כן עוסק בטכנולוגיה ובמדיה, אבל הדרך הזאת היא שהיא לא הדרך הרגילה של הדרך שעובד עם מידע, היא מדהימה בעיניי, היא יכולת להסתכל במיקרו על דברים שאפילו על תחושות של בן אדם. חן ראתה כמה ילדים שפרסמו תמונות שלהם באינסטגרם, ובכל הדמיות של הפרויקטים היא שמה אותם, את הילדים האמיתיים מחלב. יש משהו מאוד כנה בזה שהיא פשוט כבר עבדה אחד לאחד, בקנה מידה עצום, אבל היה לה נגיעה אחד לאחד לדברים שקרו שם. אני לא מכירה הרבה עבודות כאלה שבאמת יודעות לגעת בנשמה של העיר ובנשמה של האנשים בו זמנית. עכשיו גם אם זה לא יקרה, יש פה רעיון הומני, רעיון של תפיסה שיכול ללמד אותנו הרבה, לחנך אותנו, וכך שלא הכל כפוי ולא הכל אנחנו צריכים לתכנן מלמעלה.
מעניין.
ושוב, זה לא דריכלות רגילה, בדרך כלל אנחנו בדיוק עושים את מה שאני אומרת שכן לא עשתה.
מה, תכנון ו...
כן, לגמרי, תשמע, גם במשך השנה הזאת, מההתחלה כשהיא באה ואמרה שהיא רוצה לעבוד בחלב, אמרנו, תגיד, נפלת לשכל, איך תסיע שם, כתיב הקרי, מה את מדברת? אפילו אני אמרתי לה.
אפילו איך תסיגי מידע, זה היה כאילו, מה את הולכת לעשות, כאילו, איך תעשי משהו?
חן עקשנית בצורה יוצאת דופן, והחליטה שהיא עושה בחלב. בוא נגיד, הלוח מטרה של כל הקורס הזה, אבל היא עשתה את זה, עשתה את זה בצורה מדהימה.
אני חושבת שלמדתי בעצמי כאילו כל מיני דברים שלא חשבתי שאני בחמש שנים של לימודים, אני בטוחה, עירית תתקני אותי אם אני טועה, אבל אני לא חושבת שהרבה אדריכלים תכננו אי פעם רק מתצעות, או להסתכל על, כמו שעירית אמרה, על אחד על אחד, אבל זה היה איזשהו דרך אחרת בכלל להסתכל על, אתה אומר, איך מתחילים לתכנן, זה לא היה...
אז קדם לזה הסיפור האישי שלי, שהאבא שלי הוא מעיראק, מבגדד, וכשבגדד נהרסה במלחמה, אני הלכתי להרצות בארצות הברית, ולמדתי טוב טוב את הרובע שבו הוא גדל מהתיאורים שלו, והשוויתי את זה לתוכניות אחר ההרס, ובניתי שם מרכז תרבות יהודי עיראקי, בלב הרובע, ותכננתי אותו לפרטי פרטים, נתתי גם הרצאה על זה.
טוב, אבל עכשיו דווקא עם עיראק יש דיבורים.
אז אנחנו בעצם יודעים לחזור למקומות האלה ולתכנן בהם, אז כן, אפשר לתכנן רק מאינפורמציה, היום האינפורמציה מטורפת, ממש. אבל היא עוד תגיע לך לבני בטוחה.
עכשיו עדיין במלחמה, אני לא יודע, אבל עיראק יש דיבורים די רציניים.
נכון, אמן שיהיה אפשר לבקר שם.
אני ממש ממש מודה לשתיכן שבאתם להסקט הצנוע שלנו.
תודה
רבה. אני חושב שאני בכל אופן גם למדתי הרבה, וגם אני מאוד שמח שהפרק הקצת לא שגרתי הזה יצא לאור. לכל המאזינים אני מזכיר שיש לנו קבוצת פייסבוק וצריך להירשם להסקט בכל יישומי ההסקטים באשר הם. ותודה, להתראות, שיהיה לכולנו שבוע נעים וחיים טובים. ביי ביי.
תירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.